הרדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו הבינתחומי. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לכל ישראל.
106.2 FM. הקוצר.
מוזיקה בדופק של ה...
יצירה מקומית עם יובל לוי.
שלום, ערב טוב, מה נשמע, מה שלומכם? אני יובל לוי, אנחנו בקוצב, יצירה מקומית, ברדיו הבינתחומי. והשבוע יש לנו אורח, אורח של כבוד, כמו כל אורח, אבל עדיין אורח מכובד. ערב טוב, שי צברי.
אהלן, יובל.
אהלן, אהלן, מה נשמע?
ברוך השם, אחלה.
יופי, אני שמח דבר ראשון שהגעת אלינו, יחד
גם,
עם...
גם שמח להיות.
חברך ושותפך, אסף תלמודי. מציג בקצרה... ממש בקצרה, ואז נשמע שיר, ואחר כך ניכנס לעומק. בעצם ניגשת ישר לגולת הכותרת, יש מופע השקה, מחר בערב.
לאלבום הבכורה.
לאלבום הבכורה.
שחרית.
שחרית.
שהוא אלבום שלי ושל נבחרת הגוף של המזרח התיכון, בהפקה של אסף תלמודי, שנמצא פה איתנו. והופעת השקה קורית מחר בברבי. יהיו... המון אורחים מאוד חשובים ועיקרים. גם נבחרת הספסל של נבחרת הגרוב של המזרח התיכון תופיע איתנו, שזה בנו אנדלר והוד משוענוב. וגם מוזיקאים שאני מאוד מאוד אוהב, ברי סחרוף שאני עובד איתו בשנים האחרונות, ואוזי רמירז, שהוא אחד מגדולי כותבי השירים והגיטריסטים בארץ, ותומר יוסף. מהבלקן ומתומר יוסף ומחצר אחורית.
עם כזה ספסל, אז ממש בעיה את מי לעלות למגרש.
הם האורחים המכובדים, אבל אתה יודע, כן. אין בה, אין... תפו תפו, התברכנו, כן.
מעולה. אז לפני שבאמת ניכנס לעומק, נפתח עם השיר שפותח את האלבום. שיר הנושא, שחרית.
שלא אחיו
אז זה היה שחרית, שיר הנושא מתוך האלבום שחרית. אז זה באמת השקת, מופע השקה של האלבום ביום רביעי הקרוב, אבל אתה בתכלס מופיע פה כבר הרבה זמן, מסתובב בין הבמות.
כן, לשמחתי הגדולה, אני בשש השנים האחרונות מלווה את ברי סחרוף כזמר, אני זמר הליווי בהופעות שלו, גם הרגילות וגם במופע מיוחד שהוא יצר עם רע מוכח שנקרא אדומי השפתות. וחוץ מזה יצא לי לשתף פעולה עם הרבה אומנים כמו עידן רייכל בשני אלבומים האחרונים, קלטתי שיר שקוראים לו נינל במבטו וגם שיר שקוראים לו בקרוב, שישמעו אותו לא מעט בשנה, שנתיים האחרונות, וגם עם אהובה עוזרי באלבום המחווה האחרון שרתי את שיר הנושא שנקרא מעלה דממה.
והופעת מלא בין השאר גם באינדי נגב לפני לא האחרון, זה שלפניו אם אני זוכר נכון?
כן, אנחנו החלטנו לעשות עבודה הפוכה בעבודה על הפרויקט הזה. לא הקלטנו אלבום ואז יצאנו להופעות, אלא להפך. זאת אומרת, החלטנו לצאת להופעות, הקמנו את הרכב, שכולל כמה מנגנים הטובים בארץ, חוץ מאסף תלמודי פה שמנגן קלידים, חברים בהרכב גם איתמר ציגלר שמנגן בס, ואייל תלמודי שמנגן סקסופון וקלרינט, וניר מנצור שמנגן טופים, וגרשון וייסר פירר שמנגן עוד חשמלי וטרומבון כפתורים. וזה באמת אחד ההרכבים שאני הכי אוהב לשמוע, לא רק בגלל שזה הרכב שלי, הנגנים בו הם באמת הקרם של ה... צמרת הנגנים הישראלים.
כל אחד מהם, יש פה רשימה של הרכבים מוכרים שהוא לוקח בהם חלק, כלומר אפשר אפילו לקרוא לזה סוג של סופר גרופ.
בהרבה מובנים לטייטלים כאלה. בעיניי כן, אתה יודע.
ולמה לעשות את זה הפוך? יש פה איזושהי ריזיקה, אתה הולך להופעה כשלא לא מכירים אותך.
אז זהו, גם הנחת היסוד הייתה שכבר כן התחילו להכיר אותי, כי באמת הרבה אנשים שמו לב לעבודה שלי בהופעות של ברי סחרוף. וגם תוך כדי עבודה התחילו להשתחרר שירים לרדיו, גם יצא מעלי דממה, השיר הראשון בעצם שהביא אותי לאיזושהי תודעה, הוא מעלי דממה עם אהובה עוזרי, ואז התחלנו לשחרר סינגלים, זאת אומרת, הקלטנו שני סינגלים, קשה בלילה והמלך, ואז כששחררנו את קשה בלילה, לא, קודם יצא בקרוב עם רייכל, וגם זכה להצלחה לא קטנה ברדיו, ואז יצא קשה בלילה, ואחריו המלך, שגם הם הושמעו לא מעט.
ואת האלבום עצמו הבנתי שהוקלט תוך יום-יומיים.
הליבה של האלבום, זה משהו שאמרתי ולא הובן כראוי, אני אבהיר את זה, כי אסף מאוד כעס על זה. הליבה של האלבום הוקלטה ביום וחצי.
מה זה אומר הליבה?
זאת אומרת, רוב השירים הוקלטו בהקלטת לייב, עשינו מכל שיר טק או שניים או שלושה, עד שהגענו לתוצאה הרצויה.
של כולם ביחד, בלי חלוקה לערוצים.
עם חלוקה לערוצים, אבל כולם מנגנים, מחליטים, סופרים. 1, 2, 3, 4, מנגנים. לפעמים סופרים, לא רק ערוצים, לא משנה. וזה שמר על איזושהי חיות שיש בהופעות שלנו, כי ההופעות כבר התחילו לתפוס. זאת אומרת, קרה מצב ש... בשנתיים האחרונות, לשמחתי המאוד מאוד גדולה, הופענו המון ברחבי הארץ. מרכזים מסחריים, פסטיבלים, כמו שאמרת, אינדי נגב, יערות מנשה, פסטיבל לפיוט למיניהם. הופענו אפילו באיזה תחנת דלק ליד אשדוד, הופענו בפסאז' בתל אביב.
אתה מעלים אותם את האנשים
במסעדה. לא. לא, זה...
זה לא רגע, רגע, דלק, רגע, זה לא, מסעדה לא, שני, איטלקית.
זה מסעדה איטלקית מצוינת.
אתה לא יכול לרכוב על לא, הגב של...
לא, זה נכון מאוד, אסף פה עלה נקודה.
אם אני זוכן מסעדת לוצ'יה.
לא, לוצ'נה.
לוצ'ינה.
והיא מסעדה מדהימה.
אתה לא יכול, רק בגלל שלך בסיפור יושב פה. בגלל
המקום.
היא נמצאת במושב אמונים באשדוד, הנה, אסף עושה פה תיקון מאוד חשוב.
כי זה המרכז המסחרי של אנשים שגרים במושב בדרום. אין להם כן.
אסף צודק לגמרי, זה מסעדה מעולה. הבעלים שלהם אנשים מקסימים, אגב.
נכון.
לרשום, פעם הבאה שמגיעים לאשדוד, מסעדת לוצ'ינה.
אפילו לא באשדוד.
כן, זה לא באשדוד, זה במושב אמוני.
אפילו רחוק מאשדוד.
כן. ירון ואורלי חיון הם הבעלים, הם אנשים מדהימים, באמת. ובאמת הופענו המון, אז גם באנו מוכנים להקלטות מאוד מאוד, גם נוצרה איזושהי שפה, שהיא שפה של ההרכב, גם בתקשורת בינינו וגם בשפה שיוצאת החוצה, השפה המוזיקלית. ואני חושב שזה ריזיקה שהשתלמה בסוף של דבר.
אני לא, אני אגיד את זה אחרת, אני כן, וגם מי שמקשיב לתוכנית בצורה, בצורה קבועה, זה יודע, מבין את הטעם שלי, אני מאוד אוהב רוק. אני הלכתי לכמה פסטיבלי אינדי נגב וכו. לי מהצד, לראות אותך עם המוזיקה שלך, או מופיע באינדי נגב, אמרתי, מה, מה, איך, איפה זה נפגש? מה זה עושה פה? זה לא, אין כאלה דברים פה. זה, כאן אנחנו ברוק, כאן אנחנו באינדי, כאן אנחנו באלטרנטיב, כל ה... אין שלל מילים האלה. לך זה הרגיש שחצית איזשהו סף או איזשהו עולם או איזשהו...
אני חושב שהדבר שאני הכי שונא זה הגדרות, בטח ביחס למוזיקה. אני שונא את זה גם מחוץ למוזיקה, אבל להגדיר מוזיקה ולפי זה לאהוב אותה, אני אף פעם לא אהבתי ככה מוזיקה, זה לא נראה לי לא... לא מעניין להקשיב ככה למוזיקה. בעולם יש שירים טובים ויש שירים גרועים. אני אוהב שירים טובים. לא אכפת לי מאיזה ז'אנר הם באים. וככה אני אוהב גם את המוזיקה שלי. לא באמת אכפת לי אם היא מגיעה ממקורות מזרחיים, ערביים. אסף עושה פה מוזיקת קלייזמר, יש לו הרכב שנקרא...
אנחנו גם הופענו באינדי נגב.
אוי דיוויז'ן, כן, אוי דיוויז'ן.
אנחנו הופענו עם אוי דיוויז'ן באינדי נגב, לדעתי, לפני שנתיים.
נכון.
תראה, האינדי, עם כל הכבוד לפעיליו, הוא חייב את האתגורים האלה, מסביב. זה לא נכון, אתה יודע, זה... תמיד אתה רואה, בסופו של דבר, ההופעות שתופסות הכי הרבה תשומת לב, בכל פסטיבל, בכל כינוס, זה דווקא הדברים שההופעות שמביאות השפעות קצת מבחוץ.
נכון.
זה אפילו משחק, מבחינה הזאת זה כמעט קל. זאת אומרת, חלק מהמשחק המוזיקלי, כל מיני להמיס צבעים, לא צפויים, כי מי שאוהב מוזיקה, בסך הכל זה מה שמעניין אותו. מעניין אותו תופעות הקצה, מעניין אותו מה שקופץ מעל מעל הבייסליין הזה, הממוצע. דווקא מהבחינה הזאת, האינדי הישראלי באמת נמצא בבעיה. כי אתה רואה שתמיד מי שקופץ החוצה, זה מי שעושה משהו שהוא מאגף אותו מאיזשהו כיוון. מי שמתייחס לרוק אנד רול או למוזיקה פופולרית בכלל בתור שפה שהיא כבר סדורה, הוא בדרך כלל נכשל. זאת אומרת, כמעט כל שם גדול שיוצא מתוך...
אסטרדה,
למשל. מתוך האינדי או הרוק התל אביבי בכלל, או המוזיקה החצי אומנותית, זה מישהו שפועל לפי כללים קצת שונים. אז להפך, אני ממליץ. זאת אומרת, האינדי נריב תמיד, וכל הקבוצות האלה, תמיד יקבלו יותר בקלות מי שמגיע מבחוץ. יש כמעט גזענות הפוכה כשזה מגיע לעולם המוזיקה בכלל בעולם.
אני חושב שזה נכון, כל הלהקות הגדולות שדיברנו, שאפשר לחשוב עליהם, עולות השם שלהם, אפילו משנות ה-60, 70, אפילו אלוויס, זה תמיד אנשים שעשו משהו שהיה שונה ממה שהיה נהוג באותו הזמן.
כן, וזה תמיד מתעסק, לא יעזור, זה תמיד מתעסק בלהביא פנימה לתוך המיינסטרים, השפעות שנחשבות נחותות. זה תמיד המשחק.
נחותות?
כן, תמיד המשחק זה אם אתה לבן...
זה הסיפור של אלוויס.
אם אתה לבן, אתה מביא...
למשל.
למה, נגיד?
כי אלוויס לקח מוזיקה של שחורים, רוק אנד רול, כאילו, והביא אותה לפרונט. שחורים פשוט לא יכלו לשיר אותה במקומות שהוא שר אותה, כי הם היו בצבע לא נכון.
אם אתה לוקח הצלחה, נגיד, של בלקן ביטבוקס כזה, אתה יודע, כל המוזיקה הצוענית שבהתחלה הייתה חלק גדול מהצבע שנתן להם את ההצלחה, זה מוזיקה שנחשבה נחותה. ודווקא כשאתה מכניס אותה לתוך הקונטקסט, אני אומר לך, ברצינות זה כמעט קל מדי. זאת אומרת, אתה מכניס את הדברים לתוך המגרש המרכזי, האוזניים שכולם מסתובבות אליהם. זה לא משנה מאיזה כיוון. אתה מפתיע אותם במשהו שהם חשבו שהוא לא בקלאסה שלהם, ופתאום הוא משתלב להם טוב, ואז תופס את כל התשומת לב. זה משחק מאוד, מאוד טיפשי.
אז אם אני מפשט את זה, אתה לוקח מוזיקה שכולם מזלזלים בה, עוטף אותה יפה במשהו שאתה נראה לך מוכר, ו...
לא, זה יהיה קצת פשטני להגיד את
כן,
זה.
כן, ברור, התחלתי
בה. גם אני לא חושב שזה אחד לאחד לגבי המוזיקה שאנחנו עושים. שבאמת יש בעולם אסוציאטיבי מאוד מאוד עשיר, שנע מהשפעות מאוד מאוד מגוונות. אבל זה נכון כתיאוריה, זה נכון עובדתית וגם לא רק תיאורטית בעולם. במיוחד בישראל, זה נכון.
במיוחד בישראל, כי...
כי השוק פה מאוד קטן, וכי הרבה אנשים פה עושים דברים דומים הרבה פעמים. וזה נכון במיוחד לגבי הרוק בישראל בעיניי.
כן, תראה, גם אנשים אוהבים, זה לא קשור רק למוזיקה מזרחית, זה בכלל במוזיקות המסורתיות, יש להם עניין שהן מפתחות וירטואוזיות. זאת אומרת, לא יעזור המוזיקה, כל המוזיקה העממית מייצרת מסורת של וירטואוזיות.
כמו נגן עוד,
לדוגמה. נגן עוד, זמרים, כמו שי, עיסוק באמת בנגינה ובביצוע, שהוא כמעט כמו ספורט, אתה יודע, נגנים מהר, חזק, קליל. וזה משהו שהרוק תמיד קצת מתייבש, ואז הוא צריך את התחומים האלה מסביב כדי להפרות אותו, בגלל שהסינגר סונגרייטר, באופן טבעי, בגלל החיפוש הזה של אמינות ושל דיבור בגובה העיניים, הם הרבה פעמים מזניחים את הצד הווירטואוזי של המוזיקה. ובעצם כל הזמן צריך לחלחל מבחוץ, או ממוזיקה קלאסית, או מג'אז, או ממוזיקה עממית, איזשהו צד של וירטואוזיות. זה תמיד, בעצם תמיד קל, אנשים מקבלים את זה הרבה יותר בקלות ממה שאתה חושב, זה לא כזה מוזר.
טוב, ובכך?
נשמע לי גמי להמשיך מפה ללווי אותי, שעושה הרבה ממה שאסף מדבר עליו.
להביא אותי, אחד הסינגלים שיצאו מהאלבום, יחד עם ברי סחרוף.
כן, ברי גם הלחין את השיר הזה, זה טקסטיל יהודה עמיחי, הוא הלחין אותו לאלבום, וגם מנגן פה גיטרה, ואפילו עושה קצת קולות.
הוא מהמהם.
כן.
אז הנה הוא מגיע.
הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM. 106.2 FM.
אז שי, בתור אני כחובב רוק, אבל, ובלי להיכנס יותר לז'אנרים בהמשך התוכנית, אבל הרבה מאוד אנשים, בכל זאת, ברי הוא סוג של אגדה, איך זה לעבוד איתו?
כיף.
איך זה היה להתחיל לעבוד איתו, כשהיום אתה כבר רגיל, ואתם כבר שנים ביחד?
אין לזה הרבה תשובות, זה פשוט כיף. התחלתי לעבוד איתו לפני הרבה הרבה שנים, עבדתי כמזכירה, הייתי המזכיר של ניצן זעירה, המנהל שלי היום, וגם מנהל חברת התקליטים ננדיסק, שהוא גם המנהל של ברי.
הוא שם גדול בתעשייה המקומית, הרבה כן. חתומים, הרבה אלבומים שהוא...
כן, הרבה מהאלבומים שהיו הפכו לסוג של מיתולוגים בשנות ה-90, זה עבודות שלו, זה הפקות שלו. והוא... ברי עבד על פסקול לסדרה איטלקית, והוא חיפש זמר שישיר. ניצן אמר לו, הבחור הזה שמכין שם קפה, אז הוא יודע לשיר טוב. ושרתי בפסקול הזה, ואז הוביל לעבודה בעוד פסקול. הקלטנו גרסה לנפרדנו כך, של אבנר גדסי לסרט Made in Israel, של ארי פולמן. זה היה ממש מזמן. ואפילו הופעתי עם ברי כמה פעמים אז. ואז יצא שלפני 8 שנים, קצת פחות, משהו כזה, אבל שבע שנים בערך, ניצן התקשר אליי ואמר, תשמע, יש איזה פרויקט שאני עושה עם ברי וראה מוכיח, אדומי השפתות, עוד לא היה לו שם, עוד לא קורא לו אדומי השפתות, משירים של איבן גבירול, ואנחנו חפשים זמר ואולי תבוא. כאילו, ומשם זה התחיל להתגלגל.
כלומר, זה היית רגיל אליו גם מסתם לשבת במשרד. לא. זה לא היה אותה התרגשות כמו שאני פתאום יישבת
כל שם. לא, מאוד הערכתי אותו ומאוד אהבתי אותו, והייתי הולך להמון הופעות שלו גם אז. זה מרגש מאוד, זה כיף מאוד גדול לעבוד עם מישהו כמו, במיוחד בזכות זה שהוא לא עושה כזה עניין ממישהו. ובזה אני אגמור לדבר על ברי סחרוף, למרות שאני אוהב אותו מאוד מאוד.
כל ההרכב שמסביבך, כולם אנשים שמאוד, כמו שאמרנו קודם, מנוסים, ומנוסים זאת בעצם המילה. איך זה לעבוד עם אנשים שבאמת באיזשהו מקום בתחום הזה, כאילו הם עוטפים אותך, אני בטוח, בהרבה מאוד ניסיון, אבל אתה בעצם הפרונטמן, ויש לך הרבה מאוד יועצים.
אני לא רואה את זה בצורה כזאת, זאת אומרת, אני לא רואה את זה בתור... אז זה התחיל בתור הופעות של שי צברי, אבל מהר מאוד זה נהיה שי צברי ונבחרת הגרוב של המזרח התיכון. אני חלק מהדבר הזה. אני שר בו, אבל אני לא הדבר המרכזי במופע הזה ובאלבום הזה. הנגנים בהרכב הזה יכולים לעשות בתוך הארכיטקטורה שאסף יצר כמעט מה שהם רוצים. יש להם קווים בסיסיים, ואם נגיד נגן רוצה להאריך את הסולו שלו ולנגן אותו במשך 2 דקות במקום חצי דקה, הוא יכול. בכלל ההופעות שלנו הן כאלה שאין נגיד המון המון הבדל או פער בין הקהל לבמה. זאת אומרת, אין לי עניין כזה שאני דלוק על זה שיסתכלו עליי כל ההופעה, ואני הזמר ועכשיו תסתכלו עליי. חלק, הקהל מוזמן כל הזמן לרקוד, לשיר, לצעוק, למחוא כפיים, מה שבאמת הוא ממש חלק מהותי של ההופעה, וגם אין לי בעיה לרדת לקהל ולשיר חלק מהשירים בתוך הקהל. ההפך, זאת אומרת, אני דווקא בעד לשבור את החיץ הזה שיש בין קהל לבמה, וזה נכון גם לגבי עבודה עם הנגנים, שהם באמת, זה באמת כמו שאמרת, זה עוטף אותך.
טוב, אולי נשמע איזה שיר כאן באולפן, מה אתם אומרים? תשאירו לנו משהו?
כן, נשמע את קשה בלילה, אסף. Thank you. קשה בלילה בלי אדם, לא טוב ביום עם אנשים עולים לזרוע בעיתם כוכבי לילות עוד קלושים עולים לזרוע בעיתם כוכבי לילות עוד קלושים והרחובות בעיר כתום בלילה עצב מגושם קשה עם אנשים ביום בלילה אין בהם אשם והרחובות בעיר כתום בלילה עצב מגושם קשה עם אנשים ביום בלילה אין בהם אשם
בלילה. הרבה, חלק מהשירים פה אתה כתבת, אבל הרבה שירים גם שאנשים אחרים כתבו באלבום.
כן. כתבתי, כלומר, אני לא כותב, את רוב הטקסטים לא אני כתבתי, אלא נעזרתי בטקסטים או של כותבים שנרתמו למשימה, כמו נועם רותם הנהדר, או שהיו טקסטים משירים שוררים, מספרים שמצאתי. חלק מהלחנים כתבתי לבד, חלק גדול יותר, אני חושב, לחנתי יחד עם אסף.
חצי חצי בערך.
כן? אני לא ספרתי. זהו.
כשמישהו כותב לך שיר, אני יכול להבין שיש איזשהו חיבור מאוד גדול, הוא כותב אותו כשהוא חושב עליך. כשאתה בוחר שיר של משורר כתב לפני לא משנה כמה זמן, איך אתה בוחר שיר מסוים ולא אחר? למה...
אני לא באמת מתעסק בזה כשאני... זה, אני חושב שהם נוצצים לי. זאת אומרת, אני מזהה בהם איזה משהו. בדרך כלל, כי אני חושב על זה בדיעבד, אז זה זיקוק... זיקוך... זיקוק?
זיקוך? זיקוך.
זה יכול להיות שניהם.
זיקוך של רגש. זיקוק של רגש?
זיקוך.
אני חושב שזה זיקוך.
זה יכול להיות גם וגם.
אוקיי, אני מזהה בהם איזה רגש מזוקק.
שאלה אם אתה מנקה אותו או משאיר ממנו רק, זה לא אותו דבר.
אם אני מנקה אותו, רגע, שנייה, פתח סוגריים, כן? תסביר, עוד פעם?
כשאתה מזקק, אתה לוקח חומר X מתוך חומר Y.
אז כן,
מזוקק. כשאתה מזקק, לדעתי אתה פשוט מנקה.
נכון, אז אתה צודק. אז אני...
לא יודע מה, אני לא רוצה, לא יודע מה.
אז אני חושב שזה...
אם אתה מזקק או מזקק, זה כבר שאלה שלך.
לא, אני...
אתה מזקק מוצר אלכוהול,
אבל... זה לא אני, זה בכלל לא אני, אבל... אתה מבין? נגיד אברהם חלפי, בטקסט הזה, שקשה בלילה בלי אדם. אני חושב שיש בו... זה רגש מזוקק, זאת אומרת, זה משהו, אמירה רגשית מאוד כנה, שמאוד דיברה אליי, על בדידות, על קושי, זו אמירה מאוד חשובה גם.
שירים היום מודרניים יותר, אתה חושב שיש בהם אותה רמה של רגש? כלומר, גורמים לך להרגיש באותה צורה?
כשהם טובים.
אוקיי, ולמה נגיד ללכת בכל זאת על שירים של פעם ולא...
כי זה לא משנה.
למה? אלי אליהו, שהתחלת איתו את התוכנית, זה שיר מלפני שנתיים, זה לא מפעם. זה של משורר, אז אולי זה שהוא משורר זה מפעם קצת, אבל זה שירה גם שיש בה איזה משהו מאוד עדכני.
יש פה, באלבום יש גם טקסט בין 100,000 שנה, שהוא מתוך סידור רב סעדיה גאון. אני לא חושב באמת שזה משנה. זאת אומרת, אני חושב ש... אתה יודע, הטקסט הוא טוב או לא טוב, או מדבר אליי או לא מדבר אליי, או מעניין אותי או לא מעניין אותי.
והעניין בכלל בשירים כאלה, מאיפה הוא נובע אצלך?
אני מאוד אוהב מילים, ואני חושב שחלק משמעותי של זה, זה דברים שספקתי בבית, או בבית כנסת, שגדלתי במשפחה דתית, אבל אני מאוד מאוד, גדלתי, אבא שלי הדפיס עיתונים, אז מגיל מאוד צעיר קראתי עיתונים, הייתי קורא כמעט כל יום את כל העיתון, אבל אני מאוד אוהב מילים, אני חושב שגם אבא שלי מאוד אוהב מילים.
יש פה באמת דוגמה מעניינת, יש שיר שכתבנו את המנגינה שלו, שי ואני, וגם ידענו איך צריך לקרוא לו כוח עליון, כתבנו את המנגינה, שלחנו לנועם רותם סקיצה, שלח חזרה טקסט כאילו בדיוק, בין המנגינה ששלחנו לו לבין זה שאמרנו שאנחנו יודעים ששתי המילים האלה צריכות להיות שם, וחוץ מזה לא ידענו כלום, וזה קיבל, נהיה שיר שאתה לא, אני חושב, אתה לא יכול לנחש שה... מילים שלו נכתבו אחרי הלחן. זאת הייתה שם התכוונות כזאת, באמת נתנו לו רמז, ידענו מה אנחנו, כאילו, איזה משהו ב... זה בכלל התחיל מדגימה של קולטרין. השיר, בניתי את כולו על דגימה של... על סיפול קצר מלאב סופרים של קולטרין, תקליט כזה קלאסי מהסיקסטי. ובאמת... אז ידעתי שאני רוצה שזה יהיה משהו, לאב סופרים כזה, כוח עליון, ואז הוא נתן טקסט שלם, לא יודע, יש שם איזה 400 מילה, בול, זה נשמע כאילו... משהו התכוונו, זה...
זה גם כאילו, נועם באמת, אני חושב שתרומה של האלבום שלו היא מאוד משמעותית, תרומה שלו לאלבום הזה היא מאוד משמעותית. הוא תרם שני טקסטים שאני מאוד מאוד אוהב, הם גם, הוא זיהה משהו בצורה מבריקה, גם בי וגם באופן שבו אני צריך לשיר... אני ממש התאהבתי בו בעקבות העבודה איתו.
מה זאת אומרת, זיהה משהו? מה, על מה הוא שם את האצבע?
אני חושב שהוא פשוט, תשמע, מה שאני הבנתי זה ש... לגביו זה שהוא אדם חומל, זאת אומרת, הוא רואה את האחר. הוא פשוט הסתכל עליי ואמר, אוקיי, אני יודע, כמו שמישהו שאוהב אותך, יודע מי אתה תהיה כשהוא יאהב אותך, כי הוא רואה בך את הפוטנציאל הזה, אז הוא ראה את זה, הוא עושה את זה. והוא הבין את זה עם כל המורכבויות, עם כל האסוציאציות, נגיד בכוח עליון, שאני מקווה שנשמע אותו. יש הרבה יש הרבה התייחסויות לסיפורים מהמקרא, למשל. אבל לא רק, זה בעצם שיר אהבה. ואני מאוד מאוד מחובר לסיפורים האלה. וזה גם מתחבר באיזשהו אופן עם החיים שלי באותה תקופה. וזה מדהים.
אז בואו נשמע אותו, את כוח עליון.
ספרתי כמה מלאכים על חוד המחט מלאכים מוזרים, כל צבעותיי מפוזרים, איך אסתתר ואפנה מעינייך. גם בלב ים אלוניה בסערה שמגיעה, אני מושלח שוב לחסד גלייך, שאת מכבי
דופק של
יצירה מקומית עם יובל לוי.
אנחנו ממשיכים את השעה שלנו כאן עם שי צברי, לכבוד מופע השקה של האלבום שחרית שיתקיים מחר בערב בברבי. תגיד לי, אז על מה גדלים באמת? על איזה מוזיקה גדלים בשביל ליצור את המוזיקה המיוחדת הזאת?
אני חושב שגדלים על מוזיקה מכל הכיוונים. אתה יודע, אנחנו חיים בישראל. זאת מדינה במזרח תיכון שמתנהגת כאילו לא במזרח תיכון. אז אתה גם... אני גדלתי בשכונה בבת ים, אז גם שמעתי המון מוזיקה מזרחית. גם שמעתי בבית המון מוזיקה תימנית. כלומר, גם את החזנות של אבא שלי וגם מוזיקה עממית שסבתא שלי זכרונה לברכה נהגה לשיר. ובאמת המון 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 מוזיקה מזרחית מהרחוב, כזה, ממכוניות. אני יודע את הקליטים שלמים של אופר לוי בעל פה, בלי שקניתי אף פעם אותם.
מה, מקסטות?
מקסטות של השכני. מוזיקה קורדית, אתה שומע כשיש שרה שכנה שותפת את הבית. המון, כאילו, המון מזרחית, וגם שומעים רדיו, אתה יודע, אז יש את כל המוזיקה שיש ברדיו. נורא אהבתי רוק, מאוד אוהב רוק ישראלי גם היום. ושמעתי גם רוק לא מהארץ, זאת אומרת שמעתי הרבה השפעות מקדמות, כאילו תקליטים של אחי הגדול, כל מיני ביטלס, מאוד אהבתי סול, R&B,
כלומר, ממש הכל.
מוטאון, אני מת על מוטאון.
ממש חיברת את כל הג'אנרים בעצם.
פשוט זה מה שאהבתי, אתה יודע. אמרתי לך, אני לא אוהב הגדרות, זה לא משנה לי, כאילו, זה לא... אני לא חושב שזה דבר חשוב, כאילו, באמת.
אני איתך, אבל אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו שומעים את מה שאנחנו אוהבים, כלומר, מחפשים את מה שאנחנו, שומעים את מה שאנחנו אוהבים, ומצד שני גם זה הדרך שלנו במיוחד היום, כשיש כל כך במוזיקה, לנסות למצוא את הדברים החדשים שאנחנו אוהבים, דרך ה...
יש הרבה, פשוט, יש הרבה מוזיקה טובה, צריך להקשיב מהאוזניים ולא דרך תגיעות וזהו.
תגיד לי נושא אחר, אתה קצת עליך בצד יותר אישי, אתה היום אדם נשוי עם ילדים?
לא.
לא?
סליחה? אני גרוש.
סליחה? אוקיי. נפלתי.
סתם. לא נפל.
אבל יש לך ילדים.
יש לי שני ילדים.
שני ילדים. ואתה לא ילד בן 22.
בן 40.
בן 40. ובעצם עכשיו יוצא אלבום אחרי כמה שנים של הופעות, כשעל הדרך היה שם איזושהי תקופה אצל ניצן במשרד.
זה היה ממש מזמן, כן.
אוקיי. יש פה איזשהו... יש הרבה אחריות עם ילדים. כלומר, אני היום לפני, אני מקווה שלא הרבה לפני, אבל לפני.
מצפה, כאילו?
מתישהו, בלונגרן הקרוב. אבל הרבה מוזיקאים שאני רואה שמגיעים, אתה יודע, ועובדים קשה, וזה מקצוע שדורש הרבה מאוד סובלנות וסבלנות. הנקודה הזאת של הילד פתאום מציבה לך איזשהו קטע של, אוקיי, אני חייב לקפוץ, כאילו כבר יש לי מישהו על הגב שאני צריך לפרנס, לדאוג, כל מיני סוגיות ארציות שכאלו. אתה אחורה, שנתיים, שלוש אחורה, שאתה לא יודע שאתה הולך להגיע היום לאלבום, או שכן. אתה יודע שאתה הולך להגיע היום לאלבום, כלומר, איפה ה...
לא מבין את השאלה, סליחה, יובן.
מאיפה הסבלנות הזאת, והביטחון העצמי שיש לך ילדים ויש לך אחריות, ואני בכל זאת אני אחכה בסבלנות, כי אני מאמין שהפריצה שלי, הקפיצה שלי, הצלחה שלי, לא משנה איזה קלישה אני אגיד, שהיא בסוף תגיע.
לא יודע, אני חושב שזה נכון גם לגבי עורכי דין שלומדים פה, גם לגבי אינסטלטורים, וגם, אתה יודע, אולי זה שוק יותר קטן, והסיכויים בו אולי יותר נמוכים, אבל אתה עושה את הכי טוב שאתה יכול, ומאמין ש... צריך שזה מה שאתה צריך לעשות. ותמיד התפרנסתי, כאילו, אתה יודע, אם לא ישירות ממוזיקה, אז הייתה לי את העבודה מהצד. אני יודע לעשות עוד דברים חוץ ממוזיקה, לשמחתי. וזהו, אתה יודע, זה אומנות, כאילו, אתה יודע, זה גם מלאכה, כאילו.
כלומר, הוויז'ן הוא היה להיות אומן, ובין אם זה יצליח ובין אם לא, זה מה שאני עושה בחיים.
לא, זה ממש לא. אוקיי. זה לא, אין לי עניין רומנטי כזה של להיות אמן אני, אני לא, count me out, כאילו, אל תבנו עליי בשביל זה. אם זה יצליח, וזה עושה סימנים שזה מתקבל מאוד באהבה, וזה מאוד מאוד משמח, אז אני אשמח שזה יהיה העיסוק המרכזי שלי. לא הכנתי פלן בי, אבל זה בסדר. אני נמצא מה לעשות.
אופטימי.
טוב, יש את זה, פריקלס, אתה יודע איך הוא היה גורם לחיילים שלו לנצח.
מי? סליחה?
פריקלס, המצביא היווני.
אוקיי.
אנחנו בכל זאת באוניברסיטה. אז הוא היה לו רגל יפה, היו תוקפים איזה אי בספינות כאלה מעץ, והגייסות היו יורדים לחוף, ואז הוא היה מבעיר את הספינות.
אין לה לברוח.
וזה תרם למוטיבציה. ומבחינה הזאת זה גם, אתה יודע, הילדים יכולים להפוך אותך או ליותר פחדן או ליותר אמיץ. זאת אומרת, זה לא, זה נכון שאתה לא נשאר אותו דבר, אבל אתה יכול לקחת את זה לפה או לפה. אתה יכול להתייחס אליהם באמת כמו הספינה שנשרפת, ומעכשיו זה מה שיש, ומה שאתה עושה, אתה מנסה לעשות יותר. זה לא, כשאתה פוגש מישהו שאומר לך, תשמע, היה לי חלום ככה וככה, אבל אז נולדו הילדים וויתרתי עליו, הוא לא ממש רצה את זה.
אפרופו שירים של קרח 9 שדיברנו קודם.
הוא חיכה שיוולדו הילדים בשביל לסגת מהחלום שלו. ילדים זה תירוץ טוב מאוד בשביל הרבה דברים, אבל זה לא באמת...
יש גם נסיבות, אסף, אני לא בטוח שלגמרי אני מסכים איתך, אבל אני יכול להגיד לך על עצמי שאצלי זה ממש צמח במקביל, זאת אומרת... הפנייה הזאת של ניצן זירה שסיפרתי להופיע עם ברי קרתה כשהבן שלי היה בערך בן פחות משנה, הבכור. וכן, הוא היום כמעט בן 9, אבל זה לקח לו מעט זמן, אבל תמיד התפרנסתי, אתה יודע, זה הכל בסדר.
על הכיפק, רוצים לבצע עוד שיר פה?
בוא נפתח את זה עם חברה שלך, אם אתה מתכנן ילדים, תגיד.
החצת אותי מאוד, אני לא הולך לדבר איתה על זה.
לא, 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 לא.
הספינה נשרפת מאחוריי.
מי שהכניס את עצמו למצב בעייתי פה זה אתה, אנחנו ענינו
לשאלות מאוד מקווה. לא, נראה לי שאם זה כאילו נהיה מגיע לפה, אז בוא נשמע את הניחי לי, זה נראה לי שיר.
הניחי לי. הנה היא מגיעה.
נמשך אלייך, יופייך קורא לי אל תוך האש כמו אסיר שמתרגל לשמיים, אני שבוי של צל שלישית כולי שלך מלח על מאות עושה באורכייך דם שפתייך אני שותה בלילות מורות אליי תמונותייך בוא האור זה לא עולה אני חילי, אני חילי ליבך יבש, שורות עיניי לא שלי, לא שלי רחמי שכה, ביקשתי רק לשכוח בכוכבים בער לי חיוכך רעשי המון צועק שתיק אותייך בוא האורש מביחייך בסרטים כל הבנות אחיותייך בכותרות אני קורא את שמך אני חילי, אני חילי ליבך יבש, צורכות עיניי לא שלי, לא שלי רחמי עליי
אז זה היה הניחי לי, ואנחנו מפאת קוצר הזמן עוברים ישר לשיר נוסף שיבוצע כאן באולפן. איזה שיר זה יהיה?
זה שיר הנושא מאלבום מחווה לאהוב עוזר שנקרא מעלי דממה. השיר קוראים גם מעלי דממה.
והוא גם נכלל, אני חייב למכור את הדיסק.
הוא לא מוכר מספיק. נכון, נכון.
הוא נכלל כרצועת בונוס ב...
באלבום.
ביקשנו רשות מאנשים שעשו את התקליט הזה של שי, שבאמת תקליט מצוין, ודחפנו את השיר הזה גם
גם כן, רוצה את הבונוס באלבום.
מה שנקרא, כולל הלהיט, עם המדבקה האלמותית מהאיטיז, כולל הלהיט.
אז הנה הוא מגיע.
כולם הוא ארד. אור כוכב מזהיר לבן, פשר סוד לא נגע בו נצח. אל חלונות ביתי הרוח שרה, אל חלונות ביתי הרוח שרה. תן לי לבוא ללכת רק לנגן אהבה, תן לי לבוא וללכת רק לנגן אהבה, רק לנגן. הושט לי היד אחי שלי, זו שעה של שקיעה, רגע נוג בלי מילה מיותרת, בחלומו תופיע דמותך, רגע של שלווה נסוך על פניי, תן לי לבוא וללכת רק לנגן וללכת רק לנגן אהבה, רק לנגן
וואו, וואו, זה היה פשוט מרגש. הגענו לסוף השעה הקצרה שלנו פה ביחד, אז דבר ראשון אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהגעתם עד אלינו בצפון הקר. אתה רוצה להזכיר, יש חוץ מההופעה מחר בברבי, יש עוד כמה הופעות, אולי כדי להזכיר לקהל המאזינים.
אנחנו בעקבות היציאה של האלבום, אנחנו יוצאים לסיבוב ברחבי הארץ, כמו שאומרים, אז חוץ מההופעה מחר, בברבי, תהיה הופעה ב-12 לפברואר בבאר בקיבוץ צאלים, ב-26 לפברואר בגולה בפתח תקווה, ב-5 למרץ בפבלה במשגב, ב-11 למרץ השקה ירושלמית בזאפה ירושלים עם אהוב העוזר שממש עכשיו שמענו שיר שלה, ב-12 למרץ בפטריה בקיבוץ דן, וב-23 למרץ בחלוץ 33 בבאר שבע, שוב עם אהוב העוזרי, ואתם מוזמנים להופעה ולחגוג איתנו ולשמח ולרקוד איתנו, וזה ממש כיף.
והכי חשוב, מחר בברבי. הופעה השקה, יהיה שמח, מלא אורחים. שוב, תודה רבה.
תודה לך. תודה.
נגיד תודה גם לנועם טפר, שצילמה את התוכנית ותעלה אותה לערוץ היוטיוב של התחנה. לאופר לוי, שעשה לנו סאונד משובח לתוכנית. לעמוד שררי, שמפיק את התוכנית. אני יובל לוי, אנחנו נתפגש פה בשבוע הבא. עם I was a bastard, ואנחנו ניפרד עם חלק, מה שנספיק לשמוע, מתוך המלך.
יאללה.
ביי, תמתן.
ביי ביי.